ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים משורה שנייה מראש העמוד בדף זין עמוד א'. אנחנו התחלנו סוגיה בשיעור הקודם, ושם גם נתנו הקדמה. לסיכום או כתקציר, אנחנו דנים במחלוקת בין רב נחמן ורב ששת, האם תומה הותרה בציבור או דחויה בציבור. וראינו גם ביטוי לשוני, לנפקמינה, בין השיטות בשיעור הקודם. אין צורך לחזור כעת על הדברים האלו. הגמרא שמתחילה בשורה שנייה מופיע בסימון של צורת בית, ובשורה שוליים ממול אתם יכולים לראות בכותרת מבנה, ואנחנו מציינים עד עמוד ב', הסימונים האלו שייכים, הם מקורות בעניין דחויה או הותרה בציבור. אז אותו צורת בית עם השפיץ כיוון מעלה, נגיד גג הבית כיוון מעלה, זה אמור להיות מקור לאות שתומה נדחית או דחויה בציבור, ו יהיה תגובה בכל שלב של הצד השני, וזה מובלט על ידי פס כפול. אז כאן רב ששת הוא הדובר. אמר רב ששת, הגמרא, שורה שנייה, מנה אמין עלה, מנה אמי שמה שתומה דחויה בציבור דתניה. היה עומד ומקריב מנחת העומר. קורבן העומר שמובא בתת זיין ניסן כדי להתיר את התבואה החדשה, היא קורבן ציבור, והכהן היה עומד ומקריב את העומר ונתמת בידו. אם יש שם אחרת, אומרים לו הביא, ואם אין שם אלא היא, אומרים לו הווה פיקח ושתוק. אל תפרסם שהדבר שהעומר נתמת. אז אנחנו רואים פה שאם יש אחרת, אז תעדיף את האחרת. זה סימן או ביטוי לכך שתומה רק דחויה בציבור. כי אם תומה הותרה בציבור, אז אין הבחנה, אין צורך לחפש אחר. וזה גם אגב במיוחד לפי האיקא דאמרי שראינו בסוף שבוע קודם, שתיאר בית אב שיש בו כהנים טהורים וטמאים. לפי השיטה שהותרה בציבור, הטמאים גם כן יכולים לעבוד, לא נעדיף את הטהורים. אבל עצם זה שאנחנו אומרים כאן שאם יש אחרת, אם יש קורבן או עומר אחרת שאפשר להשתמש בו, תעדיף את זה, זה סימן שתומה רק דחויה בציבור. ממשיך הגמרא, קטן ימיה, אומר ומבין אחרת תחתיה. אז מה זה אומר? כמו שאמרנו, שאם יש אחרת תעדיף אותות, זה ביטוי לכך שתומה דחויה בלבד בציבור. אמר רב נחמן, אז הרי זה קושיה על עמדת רב נחמן. אז רב נחמן מגיב, מודינה, כלומר אני מודה, היכא דאיכא שיריים לאכילה. כאן בנוסף לפן הזה של הקרבת הקורבן ותועלת הציבור, יש גם אכילה, השיריים. אחרי שהכהן מקטיר את הקומץ, מה שנשאר הוא נקרא שיריים של בקורבן מנחה, והוא לאכילה. ולמרות שזה קורבן ציבור, רש"י כותב בשורה הרביעית מראש העמוד, אף אגב בקורבן ציבור קרב בטומאה, אינו נאכל בטומאה. גם אם אתה נוקט בשיטה שטומאה הותרה בציבור, זה לא אומר שהוא נאכל. אכילת קורבן זה כבר סיפור אחר. אז רב נחמן מודה ש קורבן שהוקרב בטומאה אינו נאכל. כדמיינו בקץ הצלים, מסכת פסחים, ובמנחה הנקמצת, במנחה שמקריבים את הקומץ של העל המזבח, מודינה, אחרי שאתה מקטיר את הקומץ, כמובן יש את השיריים, והשיריים של המנחה הם לאכילה, אז אני מודה, די מהדרינן, כלומר מחפשים לעשות בטהרה, שיהיו שיריים נאכלים. אז בעצם אין כאן קושיה בסיסית או עקרונית על עמדת רבנן, כאן מדובר בקורבן שיש שיריים לאכילה. ננסה עוד פעם להקשות מטבעי. היה מקריב מנחת פרים ועינים וכבשים ונתמת בידו, אומר ומבין אחרת תחתיה, ואם אין שם אלא היא, אומרים לו הווי פיקח ושתוק. מיילף פרים, אילים וכבשים דחג. הבהמות כאן הם קורבנות ציבור, כך אנחנו מניחים כנקודת הנחה כדי לשאול את השאלה. יש כאן קורבן ציבור, ושוב פעם הם מביאים אחרת תחתיה, אז סימן שתומה דחויה בציבור. הגמרא שוב פעם, הרב נחמן דוחה, תשימו לב, זה כמה שורות של דחייה, לכן מסומן כדחייה ארוכה. אמר לך רב נחמן, לא, מה שחשבת שאלו פרי החג שהם קורבן ציבור, שזמנו קבוע והוא אמור לדחות את התומה, לא כן הדבר. אז רב נחמן אומר, לא, פרים שמובא בבריתה, פר עבודה זרה, זה אם הציבור נכשל בעבודה זרה בשוגג, אז יש קורבן מיוחד שהם מביאים, זה פר עבודה זרה, זה קורבן עולה, ורשי כך רשי אומר, מזכיר לנו, וזה מובא בפרשת שלח בספר במדבר. ואף אגב, ממשיך הגמר ואומר, אף אגב זה ציבור הוא, כיוון דלא קביע לזמן מהדרינה, מאחר שאומנם זה קורבן ציבור, אבל רב נחמן עצמו מודה שמאחר שאין לו זמן, כמו אין תאריך בלוח שמביאים את הקורבן הזה, אז גם אני, רב נחמן, מודה שמחפשים לעשות אותו בטהרה. אלים, שמוזכר פה, באלו של אהרון. דאף אגב דקביע לזמן, למרות שיש לו זמן קבוע, הוא שייך ליום כיפור, כיוון דיחיד הוא, זה לא קורבן ציבור, זה קורבן יחיד, מהדרינן. שוב פעם, מחפשים לעשות אותו בטהרה. כבשים, בכבש הבא עם העומר, דאיקה שיריים לאכילה, הזכרנו מקודם את קורבן מנחת העומר, יחד עמו מביאים כבש. אז הוא קשור לעומר, ויש שם שיריים לאכילה. ולכן יש לחפש לעשות אותו בטהרה כדי שהוא יהיה נאכל. מטבע דם שנטמע וזרקו בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה. אז מה אנחנו רואים פה? שאם אם מדובר בדם שנטמע ונזרק על המזרח ומדובר במזיד, הוא לא מהווה כפרה. רשי כותב, במזיד לא הורצה, ואף על פי שהציץ מרצה, למרות שיש כוח בציץ שיש לכהן גדול לרצות, כנסו רבנן שלא יהיה בשר נאכל. אבל בעלים מיהו נתקפו, הבעלים לא צריכים להביא קורבן אחר, ולא נטו חולין לעזרה, שלא יבוא לכך שיביא עוד קורבן שהוא בעצם חולין, כי הוא לא נצרח. דה מדורית החזים, ומיהו שמינן מיני דלב היתר היא. אז רואים פה שלא אומרים היתר. אז הגמרא אומרת, תשובה, כי תניא היא דיחיד, מדובר פה בקורבן יחיד, לא קורבן ציבור. כל הדיון בין רב נחמן רב ששת בעניין אם תומה הותרה או דחויה בציבור, אבל אם מדובר ביחיד, אז זה כבר סיפור אחר. אז אין, אין, גם רב נחמן מודה שהוא לא, לא נחשב מותר. תשמע, על מה הציץ מרצה? על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמע, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור. כדרכנו, אנחנו נוהגים לקווקב את המילות המרכזיות המפתחות. אז קווקבנו פה עניין של ציץ מרצה על תומה, גם אם מדובר בציבור. עכשיו, היא סלגה דייטה, תומה אתר היא בציבור, למה אני לא רוצה? אם כמו שרב נחמן סובר, שתומה הותרה בציבור, למה אני צריך את הכוח של הציץ לרצות? הרי תומה הותרה בלי שום אמצעי נוסף בציבור. אבל רואים כאן שזה לא כן, לא כן. אז זה קושי על רב נחמן. אמר לך רב נחמן, כי קטני הציץ מרצה עד יחיד. במקור הזה, לפני הקבקוב הציבור, מוזכר ביחיד. ההופעה פה של ריצוי ציץ, שהציץ מרצה, זה בקשר לקורבן יחיד שדמו נטמע. והיא באה תימה, ממשיך הגמרא, אפילו תימה בציבור, שיש צורך לכוח הציץ לרצות, אם גם מדובר בקורבן ציבור, בהנחת לא קביע לזמן. באותם קורבנות ציבור שלא קבוע להם, שלא קבוע להם זמן, ראינו דוגמה מקודם, הפער העבודה זרה, שהציבור נכשל בעבודה זרה, זה קורבן ציבור, אבל לא קבוע לו זמן, אין תאריך בלוח להבאת קורבן הזה. מטבעי, כאן שלב או קושיה חמישית, אבל שמתם לב שצורת הבית נהפך, שהשפיץ למטה. אז אנחנו פותחים עם כיוון שהוא לטובת רב נחמן, שתומה הותרה בציבור. אז איך, בואו נראה איך נראה את זה כאן. מטבעי, ונשא אהרון את אבון הקודשים. במילים אחרות, אהרון, יש 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 בו כוח להוות כפרה בעניין קורבנות. ומה הכוונה ונשא אהרון? אנחנו מתייחסים לכוח הציץ שהזכרנו מקודם. שואלת הברייתא, וכי איזו אבון הוא נושא? איזו אבון מדובר פה שהוא נושא והקורבן יקשר? אם אבון פיגול, הרי כבר נאמר לא ירצה, ואם אבון נותר, הרי כבר נאמר לא יחשב. אבון פיגול זה קורבן שהוקרב במחשבה של חוץ למקום, כמו למשל זרקו את הדם על מנת לאכול את הבשר חוץ מהמקום הראוי, זה עכשיו פיגול בקונטקסט הזה. אבון נותר, שלא נתבלבל, זה לא נותר הרגיל, אלא זה עניין שחוץ לזמנו, כמו שנותר רגיל הוא נשאר מעבר לזמן, אבל על זה לא דובר פה, זה מדובר פה על מחשבה, למשל לאכול את הבשר מעבר לזמן. זה הופך את הקורבן להיות פסול. הציץ לא מרצק, הארון לא נושא אבון הזה להכשיר קורבן שהוקרב במצב כזה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אינו נושא אלא אבון תומעה. אם היה מדובר בקורבן יחיד, הציץ הזה של הכהן גדול, כאן אנחנו מדברים על אהרון הכהן, הוא מרצה אם מדובר בקורבן יחיד שנטמע. מה מיוחד בתומעה שהותרה מכללה בציבור? אם היה מדובר בקורבן ציבור, תומעה לא מהווה שחקן בכלל, היא לא משחקת, היא הותרה בציבור. אז מאחר שבתחום התומה יש כולה כשמדבר בציבור, אז אם מדבר בקורבן יחיד, הציץ מרצה, אהרון נושא אבון, האבון הזה. במילים פשוטות, מה רואים מכאן? תומה הותרה בציבור. וכאשר לרב ששת, כאן יש מקור תנאי נגד רב ששת. אז מה התשובה? תנאי היא, הנושא שנוי כמחלוקת תנאים. אני רוצה לפשט את את התשובה בצורה כזאת. אם בסוף המקור שאתם רואים במסגרת, מה מקווקו? תקובת רב יהודה שאומר שתומה הותרה לו בציבור. זה אומר שהבעל פלוטה שלו במקור הזה שעוד לא קראנו, זה רבי שמעון, הוא חולק. וכך אומרת הגמרא אחרי המסגרת, מה אתם רואים? כתוב מכלל רבי שמעון סבר תומה דחויה היא בציבור. אז זה המחלוקת תנאים. לפי רבי יהודה תומה הותרה בציבור, לפי רבי שמעון תומה לא הותרה, רק דחויה בציבור. וזה תואם מחלוקת רב נחמן ורב ששת שהם היו אמוראים. אנחנו עכשיו נקרא את כל המקור. דתניא, ציץ, אותו ציץ ששייך לבגדי כהן גדול, שבדרך כלל הוא לובש אותו על מצחו, וכידוע כתוב עליו קודש לשם. הציץ הזה בין שישנו על מצחו, בין שאינו על מצחו, מרצה, דברי רבי שמעון. רש"י כותב בשורה שנייה בקצרות, בין שישנו הציץ על מצחו של כהן גדול כשיראה טומאה על הקורבן, או גם אם הוא לא לבוש בו, הוא מרצה. זה דעתו של רבי שמעון. רבי יהודה אומר, רבי יהודה בקטע הזה הייתי אומר הוא יותר מחמיר, הוא אומר עודה על מצחו מרצה, אין עודה על מצחו, אם זה לא היה על מצחו בזמן שהראה הטומאה, אינו מרצה. אז אתם רואים שרבי יהודה פה יותר מגביל. אמר לו רבי שמעון, איך אתה מגביל רק עם עודה על מצחו? כהן גדול ביום הכיפור יוכיח, הוא יוכיח כשיטתי שאין עודה על מצחו. הכהן גדול בעבודת יום כיפור, נגיד בעבודות שהם מיוחדים ליום כיפור, הוא לא לובש את הציץ, הרי הוא לובש בגדי לבן ולא בגדי זהב בזמן שהוא נכנס לקודש הקדשים. ובכל זאת הכהן גדול מחפר, מרצה, אז רואים כמוני. אמר לו רבי יהודה, אנח לכהן גדול ביום הכיפורים, תעזוב את זה, תניח אותו, זה לא קושיה עליי, כי העבודה של כהן גדול ביום כיפור זה עבודת ציבור, שתומה הותרה לו בציבור. אבל אם היה, וכאן אתם רואים שרבי יהודה הוא יותר מקיל, יותר כולל מרבי שמעון אם מדובר בציבור. אז זה עמדת רבי יהודה, אפשר לדייק מכאן, מכלל דרבי שמעון סבר תומה דחויה היא בציבור. וזה מחלוקת התנאים שאמרנו מקודם. ורב ששת כמובן יכול להסתמך על שיטת רבי שמעון שתומה דחויה היא בציבור. אתם רואים בגמרות שלנו השס עוזר, וכמובן על בסיס רש"י, יש לנו סוגריים שהם ממשיכים לדף ח' עמוד א', כמעט רבע או שליש העמוד. הם רואים גם הסימון של אורך הסוגריים, זה הפס האנכי המקווקו עם נקודות, הוא ממשיך עד לשם. כל הקטע הזה בסוגריים, אתם תשאלו למה הוא בסוגריים, אז רש"י כותב שאמר אביי וכו', רש"י כותב מילתא באפי נפשי אי לפרושי פלוגתיו, הוא קטע שעומד עומד בנפרד, כלומר בנפרד מהדיון של תומה הותרה או דחויה. עוד מעט נראה למען אנחנו מתכוונים, אבל מה אחרי הקטע שבסוגריים הגמרא חוזרת לדיון סביב הותרה או דחויה בציבור. ואם נדלג לחטא עמוד א' לשנייה, אחרי הסוגריים הגמרא כותבת נעימה אני תנאי כאני תנאי, בעניין תומה הותרה מול דחויה בציבור ראינו מחלוקת תנאים, האם אנחנו יכולים להעלות הקבלה, עוד מחלוקת תנאים שמקביל לכך באותו עניין. אתם כבר יכולים לראות את המקור שבמסגרת. אחרי המסגרת שם בחטא עמוד א', כתוב בגמרא, מי לאף והא כמפלגי, רבי מאיר סבר טומאה דחויה היא בציבור, רבי יוסי סבר טומאה הותרה היא בציבור. הנה ניסיון להעלות עוד מחלוקת תנאים במקביל בנושא הזה של הותרה מודחויה. אנחנו בעזרת השם לא ניכנס לאותו מחלוקת תנאים במסגרת השיעור שלנו היום, אבל אנחנו כן נמשיך בגמרא בקטע שבסוגריים. והגמרא בקטע הזה מדברת על הציץ, ונראה עכשיו. אמר אביי בגמרא, בנשבר הציץ כולי אלמא לא פליגי דלא מרצה. גם רבי שמעון שלא הקפיד על הימצאות הציץ על מצחו כדי שיהיה לו כוח ריצוי, גם הוא מסכים שאם נשבר הוא לא מרצה, הוא לא מהווה כפרה להתיר ולהכשיר את הקורבן מבחינת תומה. כי פליגי דתלי בשיחתה, מתי קיים המחלוקת רבי שמעון ורבי דה אם הציץ לא על מצחו, אבל הוא שלם, הוא עומד על סיכתא, מין תלוי על וב. רבי יהודה סבר שרבי יהודה הוא זה שהקפיד דווקא על שיהיה על מצחו. סבר, וכאן אנחנו מצטטים פסוק בשמות פרק חף חת פסוק למד חת, כתוב על נצח ונשא. יש לנו בגמרות המסומנות השס עוזר בשוליים, אתם יכולים, בואו נקרא ביחד את הפסוק שהתקנו. והיה על מצח ארון ונשא ארון את אבון הקודשים אשר יקדיש בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד ורצון לפני, להם לפני השם. אז פה הרמ"א מצטטת בקיצור על מצח ונשא. אז זה משמע כמו רבי יהודה שדווקא על מצחו אז הוא נושא אבון הקודשים, הוא מחפר על התומה שפגע בקורבן. ורבי שמעון סבר, ממשיך הגמרא, שגם אם אינו על מצחו הוא מרצה. יש פסוק, אותו פסוק שקראנו, כתוב פה תמיד לרצון לפני השם. מהי תמיד? מה משמעות המילה תמיד? הנה, אם התמיד על מצחו, מי משכחת לה, מי לא באי מאה לבית הכיסא, מי לא באי מינם, הוא הולך לישון, לא תמיד על מצחו, אלא תמיד מרצה הוא. כלומר, גם אם אינו על מצחו, אז זה הוכחה לשיטת רבי שמעון. עכשיו יש לנו להתמודד עם כך שיש לנו שני קטעים מהפסוק שנראים סותרים זה את זה, אפשר לומר. אז מה כל אחד עונה? ולרבי יהודה נמי הכתיב תמיד, רבי יהודה שאומר דווקא עם על מצחו, מה הוא עושה עם המילה תמיד? ההוא תמיד, המילה תמיד מלמדת משהו אחר, שלא יסיח דעתו ממנו. כשהוא לבוש פה הוא צריך לא להסיח דעתו מהציץ. יש כאן סוגריים פנימיים בצורת זווית, ובשוליים אצל שני הכוכבים כתבנו בתוך הסוגריים נמצא התייחסות להסיח הדעת. אחרי הגמרא ממשיכה בדו שיח, אז אם אנחנו נדלג על הקטע הזה שבסוגריים הזוויות, אתם רואים כתוב בשורה רביעית בדף ח' עמוד א', ולרבי שמעון דאמר תמיד מרצה ואקטיב על מצח ונשא. אז הגמרא פונה לצד השני, לרבי שמעון, מה הוא עושה עם מה שכתוב על מצח ונשא, בזמן שרבי שמעון אומר גם אם לא על מצחו הוא מכפר. אז אנחנו עוד מעט נגיע לשם. אז בקשר לנושא הזה שלא יסיח דעתו ממנו, ממשיך הגמרא שתי שורות מסוף זין עמוד ב', כדרבה ברב הונה, דיאמר רבה ברב הונה, חייב אדם למשמש בתפיליו, בתפילין שלו, בכל שעה ושעה, קל וחומר מציץ. ממשיך הגמרא דף ח' עמוד א', ומה ציץ שאין בו, אלא אזכרה אחת. ושם השם, פעם אחת אנחנו הזכרנו מוקדם יותר, כתוב בו קודש לשם. זה חקוק על הציץ. אז יש רק שם של הקדוש ברוך הוא, פעם אחת. אמרה תורה על מצחו תמיד. וזה מלמד שלא יסיח דעתו ממנו. מה שראינו מקודם לפני הסוגריים, שתמיד לפי רבי יהודה מלמד על כך. תפילין שיש בהן הזכרות הרבה, השם השם מופיע הרבה פעמים בתפילין, על אחת כמה וכמה, שיש להקפיד שלא יסיח דעתו ממנו. כשאדם נפוש בתפילין, שהוא יהיה מצב שהוא חושב על התפילין שלא יסיח דעתו ממנו. אני לא נכנס כאן לפרטי הפרטים של הסך הדעת וכו', אבל כל אחד יכול להבין שיש רמה מינימלית שאדם לא ישכח שהוא לבוש בתפילין. ממשיך הגמרא לרבי שמעון, דאמר תמיד מרצה. מה זה תמיד מרצה? גם אם אינו על מצחו, והכתיב על מצח ונשא, רק אם הוא על מצחו, ככה משמע. הגמרא אומר, לא, זה לא אומר דווקא אם על מצחו הוא מרצה, יש לזה, לקטע הזה שבפסוק, תועלת תפקיד אחר. ההוא לקבוע לו מקום ועודתה. איפה מניחים את הציץ? אז הפסוק אומר, מצח, שמה מניחים את הציץ. ורב יהודה לקבוע לו מקום מנעלי, ואחר שרב יהודה למד מעל מצח את הדין שלו, שרק אם הוא לבוש בו הוא מרצה, מה לגבי מיקום? נפקלי מעל מצחו. שואל את הגמרא ורבי שמעון, נמי תיפוקלי, קביעת מקום מעל מצחו. אני לא מספיק הבהרתי, אבל בפסוק שראינו מקודם בשוליים בזין עמוד ב', איפה שהתקנו את הפסוק, שמה כתוב, והיה על מצח ארון, ונשא ארון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו. אנחנו לא התמקדנו בעל מצחו עד הנקודה הזאת. השיטה שבו רב יהודה אמר מתי הוא מחפר, זה על, בתחילת הפסוק, והיה על מצח ארון ונשא. אבל אם השואלים לפי רבי יהודה מאיפה הוא לומד מיקום, אז הוא לומד מהמילים האלו לקראת סוף הפסוק, על מצחו. זה מלמד קביעת מקום. אז הגמרא שואלת כאן, ורבי שמעון, קראנו את זה מקודם, ורבי שמעון נמי תיפוק לי מעל מצחו. רבי שמעון, שהוא סובר, גם אם אינו על מצחו הוא מרצה, למה הוא לא לומד קביעת מקום מכאן, מעל מצחו? הגמרא אומרת, אין הכינמי, רבי שמעון באמת ילמד מהמילים האלו, מעל מצחו. זה מיקום. מקודם אמרנו שהוא למד מיקום ממה? על מצח ונשא. כאן אנחנו עם שינוי כיוון, שרבי שמעון ילמד מיקום מעל מצחו. אז והגמרא אומרת באמת כך, אלא אם כן הדברים, על מצח ונשא מי עביד לי. אז מה רבי שמעון יעשה עכשיו עם הקטע הזה? הרי אם הוא לא לשם מיקום, אז משמע כמו שרב יהודה אמר, שדווקא אם הוא על המצח מרצה, וזה לא כרבי שמעון, זה קושי על עמדת רבי שמעון. אז מה רבי שמעון יעשה עם, עם המשפט הזה על מצח ונשא, אם הוא רוצה להיות עדוק לשיטתו, שגם אם הוא לא על המצח הוא מחפר? אמר לך רבי שמעון יענה, לא צריך להיות ממש על מצחו. אז מה זה מלמד? ראוי למצח מרצה, שאינו ראוי למצח אינו מרצה. להפוקי נשבר הציץ דלא מרצה. אז רבי שמעון אומר שהפסוק הזה על מצח ונשא מיועד לכך שהציץ במינימום צריך להיות ראוי להיות המצחו. אם הוא ראוי להיות המצחו, הוא לא צריך להיות לפי רבי שמעון ממש על מצחו. שואל כמו לרבי יהודה, נשבר הציץ מנעלי, מאיפה רבי יהודה ילמד את, את הכלל הזה שאם נשבר הוא לא מחפר? תשובה, נפקא לי ממצח מצחו. במקום להגיד מצח כתוב מצחו עם וב בסוף, והתוספת הזאת היא מלמדת את הכלל לשיטת רבי יהודה. ורבי שמעון מצח מצחו, התוספת של הוו לא משמע לי, הוא לא, לא, לא רואה בזה חידוש, לכן זה לא מהווה מקור לרבי שמעון לעניין של נשבר הציץ. עד כאן שיעורנו להיום.